הגענו לדף ג' עמוד א' בשורה השמינית, אומרת הגמרא לימי מתיתין דלא כרבי יוסי, לכאורה המשנה לא כרבי יוסי, רבי יוסי הכוונה במשנה שנראה בהמשך המסכת, בדף ל"ז. המקרה שם מדובר על שניים שהפקידו מעות אצל החבר שלהם, אחד הפקיד מנה 100 זוז והשני הפקיד 200 זוז. אחרי זמן כשבאו שניים לקחת את הפקדונות שלהם, כל אחד טוען שהוא הבא ל-200 זוז. אז תנא קמא אומר, מכיוון שוודאי כל אחד יפקיד לפחות מנה מהזוז, אז הנפקד נותן מנה לזה ומנה לזה, והמנה השלישי שהוא מוטל בספק, הוא בעצם יהיה מונח עד שבוע אליהו, עד שיתברר בראיה ברורה למי הוא שייך. רבי יוסי הוא חולק שם, אומר מי יעשה בית דין כך, אז ימצא שהרמאי, שיפקיד מנה אבל באמת תובע 200, הוא מקבל את כל מה שהוא רוצה, כי הוא מקבל את המנה שלו, סך הכל יש לו רק מנה, הוא תבע 200, והוא לא נפסד כלום בגלל השקר שלו. וזה לא יביא אותו בעצם להודות. לכן אומר רבי יוסי שכל שלושת המנים יהיו מונחים על שבוע אליהו, ככה בעצם השקרן יפסד, והוא יודע בשקרו. אז לכאורה המשנה שלנו לא כרבי יוסי, דיק רבי יוסי אמר אם כן מה הפסיד רמאי, אלא כל יהיה מונח עד שבוע אליהו. כלומר גם הדין של המשנה לכאורה התלית צריך להיות מונחת, לא שיחלקו בין שני האוחזים. אומרת גמרא למאי רבנן מה תגיד, שהמשנה שלנו כדעת רבנן שם? כי אם דם רבנן רשם, כתוב רבנן, השאר יהיה מונח עד שבוע אליהו, המנה השלישי עצמו, שעליו מדיינים שני המפקידים, והוא מוטל בספק למי משייך, אז לא מחלקים אותו ביניהם, אלא יהיה מונח, אז גם כאן אותו דבר, הנה כשאר דם, גם התלית שבמשנה, זה כמו המנה השלישי, לכן לכאורה הוא צריך להיות מונח עד שבוע אליהו, זה ספק ההוא, המשנה שלנו לכאורה לא מסתדרת גם דעת רבנן, אומרת כמו עדיין, זה לא אותו דבר, רמי, מה אתה רוצה להגיד ש... קל ליישב את המשנה כרבי יוסי כמו שקל ליישב את הרבנן? לא, ימרת בשלום הרבנן אם אתה אומר שהמשנה שלנו לפי חכמים, שעד אחרי כבר פשטו בין המעיקים בשום המשנה, למקרה של מנה השלישי. האטם ודאי היי מנה דחי מנהי הוא, אמר רבנן, יהיה מונח עד שבוע אליהו. שם במקרה של מנה השלישי, המנה הזה השלישי, הוא ודאי כולו של אחד מהמפקידים בלבד. הרי זה אחד מהם הוא בעל המאתיים. לכן אמרו רבים, יהיה מונח עד שבוע אליהו. אין לומר שיחלוק אותו בעצם ודאי אחד מהם יפסיד, עד רבה, עד שבוע אליהו, ואין לנו ראיה למי הוא שייך. אבל כאן שבמשנה דיקן ממד רוויו, במשנה שלנו לגבי שניים מוחזים בתלית, אפשר בהחלט לומר שתלית שייכת לשני המוחזים בה, כמו שאמרנו בדף הקודם, הקביעו אותו בבת אחת, או שהמוכן התרצה למכור אותו לשניהם וכו'. לכן אמר רבנן פלגי בשבועה, לכן אמרו חכמים שחולקים את התלית בשבועה. היא אמרת רבי יוסי, ככה רבנן, לכן אם אתה מעמיד את המשנה כרבנן, מאוד קל לחלק בין המקרים. אבל אם תגיד שהמשנה שלנו כרבי יוסי, השתמה, אתם דוודאי כמנה למר ויקמנה למר, במנה השלישי שוודאי מנה אחד שייך לזה ומנה אחד שייך לזה, פחוז אמר רבי יוסי אמונה אחת שבוע אליהו, הכל, כל שלושת המנים אמונה אחת שבוע אליהו, כלומר, האחר עדיק על ימי מרדכי מנהי הוא, כאן במקרה שלנו, האחר עדיק על ימי מרדכי מנהי הוא, כלומר שכל, שהתלית כולה שייכת רק לאחד, הם שניהם מאוחזים בתלית, בהחלט אפשר להגיד רק אחד מהם באמת אחז בכל התלית, לא כל שכן שיסבור רבי יוסי שאין לחלק את התלית לשניים, יש להם מונחת שיבוא אליהו. אם רבי יוסי אמר במקרה שאפילו המנים אין ספק, אם הם ספק לא נוטלים, הרי במנה השלישי ברור שיש מנה לזה ומנה לזה, יש מנים שברור שהוא שייך לזה ושייך לזה, ובכל זאת הוא אומר כל שלושת המנים יהיו מוטלים בספק, אז במקרה שהזה שאולי באמת כל התלית שייך לאחד מהם בלבד, אז ברור לו כל שכן שהוא יגיד אין לחלק את התלית. מכיוון שרבי יוסי אומר שיש לבית דין לפסוק באופן שמפסיד הרמאי, בגלל זה מעכבים בעצם מבעלי הדין, אפילו ממון שאין ספק בבעלותו, בממון הזה, כמו שאמרנו, מנה לזה, מנה לזה, ודאי שיגיד ככה שבית דין צריך להפסיד הרמאי, על ידי עיכוב ממון שיש ספק בבעלותו, כמו במקרה שבמשנה. אבל אומרת הגמרא לא, הגמרא דוחה את זה, אפילו תמר רבי יוסי, אפשר להעמיד את המשנה גם כרבי יוסי, אתה במקרה שמנה שלישי ודאי כרמאי, שם יש ודאי רמאי. יש אחד שמנסה באמת לתפוס את המאתיים שלו כדין, אבל ככה מי אמר דיקה רמאי פה, באמת במקרה של המשנה, מי אמר שיש רמאי? באמת אפשר להגיד, באמת רבי אבא דעדה אגבה, כמו שאמרנו, אפשר באמת להעמיד את המשנה, ששניהם יקביעו את התלבית אחת, וכל אחד באמת סבור שהוא זה שקביע תחילה וכו', אין פה רמאי. אז יכול להיות ששיטת רבי יוסי שיש לביתים בעצם לפסוק באופן שמפסיד הרמאי, רק במקרה שוודאי יש רמאי. ואז במקרה הזה אומרים שהרמאי צריך להפסיד. אבל במקרה של המשנה, שאפשר להגיד שבעצם אף אחד לא רמאי, אז יהיה רבי יוסי יודע שעדיף לחלק את התלית מאשר להניח אותו עד שיבוא אליהו. והנה אפשר להגיד אתם כניס לרבי יוסי לרמאי. אפשר להגיד במקרה של מנה שלישי רבי יוסי כנס את הרמאי לידי יהיה מונח וכו'. כי איך זה לא די? למה? כדי ככה זה יגרום לי שעודה על השקר שלו, כדי להציל את עצמו מהפסד. הרי מה רעיון? אומר רבי יוסי, כל שלושת המנים מעכבים, כדי שהוא יהיה לו תמריץ להודות על ההפסד, להודות על השקר, כי ירצה לקבל לפחות את המנה שלו חזרה, אבל כמה משנה מקש שניים מוכרזים מטלית, אין פה שום תמריץ. מה פסיד העית לדלודי? איזה הפסד יש לרמאי, אם הטלית יהיה מונח שיביא אותו להודות בשיקור? הרי אם הוא יודע בשקר שלו, אז הוא לא יטול שום דבר. שניים מוכרזים מטלית, אם הוא יודע בעצם לא אוחזתי בטלית ראשון, אז הוא לא יקבל שום דבר. אז לא יביא אותו להודות. אז בעצם יכול ששתת רבי יוסי, נניח ממות שיבוא אליהו, זה דווקא מכה שקונסים בכך את הרמאי, מעכבים ממנו ממון שהוא באמת שלו, כי זה יביא אותו לידי להודות בשקר, ומכה שלו, אז לא. עכשיו אומרת הגמרא, אבל זה לא נכון. תינך מציאה, מכך וממכר, כלומר, כל זה נכון במציאה, שניים מאוחזים, תלית שמצאו. מכיוון, אז פה אין דבר שיגרום אותו להודות, אבל מכך וממכר, בשניים מאוחזים, בתלית, וטוענים שכל אחד מהם קנה, אז גם בזה אמרנו להחלוק, ומה יקרה למאמר? בזה עמדנו את המקרים שדובר באופן שהמוכר קיבל כסף משני האוחזים בתלית. אם היינו אומרים שיהיו התלית בעצם וכל הכסף מונחים, אז היה לו הפסד, והיה לו תמריץ להודות בשקר שלו שיקבל את הכסף חזרה. אלא מחובר אותה, כמו שאמרנו, הוא נכון יותר כדי שנים מעיקרה, שבעצם דווקא כל מה שאמר רבי יוסי שממון מונח, זה דווקא מקום שוודאי יש רמאי. מקום שאפשר שאחד מבעצם בעלי הדין לא רמאי, באמת שניהם יקבירו את התלית בבת אחת, אז מודה רבי יוסי שהדין הוא שיחלוקו. שואלת הגמרא, בין רבנן בין רבי יוסי, במנה שלישי, אתם לגבי המקרה של חנווני על פנקסו, שלמדנו במשנה בשבועות, שהבאנו בדף הקודם, זה נשבע ונוטל, זה נשבע ונוטל, כלומר חנווני נשבע ששילם לפועל את שכרו עבור בעל הבית, הפועל נשבע שלא קיבל את השכר, ובעל הבית חייב לפעול לשניהם. אז מה ההבדל, מה ישנה דלא אומרים נפקא מממון לבעל הבית, ומונחת שיבוא אליהו? במה שלנו היה מקראו, לא אומרים שם שנוצאים בעל הבית הממון, בסכום שטוען החנווני ששילם לפועל, והממון יהיה מונח, כמו שאומרים מנה השלישי. אתה ודאי איקר רמאי, ברור שבמקרה זה יש מנאי, רמאי, הרי אחד מהם רמאי, כמו מנה שלישי, למה שם לא אומרים שהמון יהיה מונח? אלא אומרת הגמרא, יש הבדל גדול. אמרי, אתה מחנווני על פנקסו, אני ותאמה, תאמר לי, הרי חנווני אומר לבעל הבית, אנא שליחו לדידך כעבידנה, אני עשיתי את שליחותך, שילמתי לפועל כפי שציוויתני, אתה ביקשת שאני אשלם לפועל בשמך, שילמתי לו. מה אית לי גבי שכיר, מה יש לי לערער על אצל הפועל? איזה עסק יש לי איתו? אבל גדל שתמידה לי, לא מעין לי שבועה, אפילו מישבה לי, שלא שילמתי, לא, אני לא נאמן לי בשבועה. אני יכול להגיד שהוא רשע, ולא, בעצם אני לא מאמין לו בשבועה. כלומר, בכלל, אין לי בכלל עסק איתו. אתה ביקשת ממני לשלם לו בשמך, שילמתי לו. העסק שלי איתך. את האמנת, אתה בעל הבית, האמנת לו לפועל שלא ירמה, אתה לא אמרת, זה מסווה, לא אהב לי, שלא אמרת לי, תן לו מעות בפני עדים, לא אמרת לי, תשמע, תעשה את זה, תן לו כסף על בפני עדים, לא אמרת לי, אתה האמנת לו. אז אתה קלקלת מה שלא אמרת לי שאין לו בפני עדים, כדי שיהיו לי מעידים שקיבל את שכרו, ועכשיו אין לי להפסיד בגלל הקלקול שלך, שממוני יהיה מונח עד שבוע אליהו. לכן החנווני נוטל בעצם מלוא תביעתו עם בעל הבית, וגם השכיר אותו דבר. ושכיר נעמי אמר לי לבעל הבית, גם השכיר טוען כלפי בעל הבית, אנא עבדי אבי איתך גם לך, אני עשיתי מלאכה אצלך, אני אתה היית אמור לשלם לי, מה היית לך לגבי חנווני, מה יש לי את העסק עם החנווני הזה? אמרת לכם, אני אשלם במקומך, אתה אמור לשלם לי, מה קשור? אף אחד משתבע לי, לא ממה לי, מי אמר שאני, אחרי מני, אז אני נאמן עליי. גם אם ישבע לי ששילם לי, לא נאמן לי בשבועה. לכן, בעצם, לכל אחד מהם יש לו עסק עם בעל הבית, ואין לה חנווני ולפועל עסק אחד עם השני. לכן, בעצם, אין פה, לא שייך פה להגיד שהמון יהיה מוטל בספק. ילקח את הרבה המשתבע לי ושתק להם בעל הבית, לכן שני נשבעים נותנים בעל הבית מלא תביעתם. הגמרא עכשיו עובר לדין מודה במקצת, למדנו שמדין תורה מי שכופר בכל תביעה של חברו ואין עדים להכחיש אותו אז פטור מי ישלם, הוא נחשב כופר בהכל. אבל אם הוא הודה במקצת הטענה, הוא חייב לשלם מה שהוא הודה בו. הודת בעל הדין, כפי שנראה בהמשך, הוא נקרא מודה במקצת, ולכן הוא חייב בעצם להישבע על מה שכופר. כלומר, הוא אומר לחבר, אין לי בידך, והוא אומר, אין לך בידי כלום, פטור מי ישיב אותו, אין לך בידי אלא 50, הוא חייב לשלם את ה-50 ולהישבע על ה-50 הנותרות. עכשיו תנא רבי חייא, אומר לחברו, מענה לי בידך, אבל אומר, אין לך בידי כלום, והעדים העדים אותו שיש לו 50 זוז ביד הנתבע. פה הוא לא מודד מקצת, אבל העדים העדים שאכן יש לו לתובע 50 זוז ביד הנתבע, כלומר מקצת בעצם העדים העדים עליו, נותן לו הנתבע 50 זוז, כי התחייב על פי העדים, וישבה לשעה, הוא חייב להישבה לתובע שלו, חייב לו 50 זוז עם הנוספים, כמו מודד מקצת הטענה שחייב להישבה על שער סך הטענה, פה זה החידוש. כלומר, חיוב שבועה מודה במקצת, זה לא דווקא במקרה של מודה במקצת הטענה, אלא זה גם באופן שמקצת התביעה מומתת על די עדים. זה החידוש הגדול פה של רבי חייא. ולמה זה כך? שלא תהיה הודעת פיו גדולה מהעדת עדים מקל וחומר. כלומר, שלא תהיה הודעת פיו על מקצת הטענה גדולה לחייבת ושבועה לשער יותר מאשר העדים עצמם מקל וחומר. מכיוון שמצאנו שהעדת עדים עדיפה מהודעת פיו, עוד מה נראה מאיפה נותנים את הכל. יש לומר בקל וחומר שמכיוון שמועילה הודעת הנתבע על מקצת הטענה לחייבת הנתבע שבועה לשער, כל שוגן תוריד לכך העדת עדים על מקצת התביעה. ותנא תונא, התנא שלנו, תנא של משנה, מסייע בכך, שניים מאוחזים טלית, זהו מעל מצטיה וכו', יחלקו ביניהם את הטלית, וחייב כל אחד שבועה. ואחר, כי אם דה תאפיס, אנא מסעדה, דמאן דה תאפיס, הידי דהו, מאן דה תאפיס, הידי דהו, מכיוון שבעצם הם מחזיקים את הטלית, אנחנו עדים לכך שמה שמחזיק זה בידו הוא שלו, מה שמחזיק זה בידו הוא שלו. מכיוון שכל אחד מהאוחזים הטלית מוחזק בעצם בחצייה, אבל פין דין המוחזקות הזאת, בית דין נוקטים שחצי מטלית אכן שלו, אז כאילו יש לנו, אנחנו עדים על החציו. אז הנה, תביעת כל אחד מהאוחזים תלית, במשנה זה בדיוק כך, הוא תובע מחברו את כל התלית, וחברו כופר בכולה, כי הוא תובע שכל התלית שלו, על ידי כך הוא בעצם מוחזק בחצייה, אנחנו עדים, על ידי שהוא מוחזק בחצייה, אנחנו עדים על זה, על חצי תביעתו, וכתוב יישבע, שחברו חייב יישבע, על החצייה שנשאר בידו, אז בעצם מוכח מהמשנה, כרבי יחיא, שהכופר בכל טענת חברו, ועדים מעדים על מקצת הטענה, הוא חייב שבועה לשער, אומרת גמרא, שלא תהיה הודעת פיו, גדולה מעדת עדים מקל וחומר. מה בדיוק הכוונה? אומרת הגמרא, לא, שלא תאמר הודעת פיו הוא דמר רחמני, הוא דרמי רחמני שבועה לי. שלא תגיד דווקא מקשר הודעת פיו, אז התורה הטילה שבועה לשער, כדרבה, כמו שאמר רבה, לפני מה אמרה התורה, מודה בקצת הטענה, היא שווה חזקה נדע מעיז פנה בפני בעל חובו. ראינו את זה גם במסכת בבא קמא. כלומר, למה התורה אמרה, מודה בקצת הטענה, היא שווה, מכיוון שיכולה לי בעצם לכפור בכל הטענה, כשמודה בקצתה, לכאורה ראוי שיחשב כמשיב אבידה ויפטר משבועה. אנחנו יודעים מי שמשיב אבידה לבעליה, וטוענים הבעלים בעצם שהמשיב לא ישיב את הכל, אלא הוא עיכב חלק בידו מהמציאה. המשיב לא חייב שבועת מודה במקצת. אז לכאורה, למה אמרה התורה על מי שמודה במקצת חייב להישבע? אומרת מה יש לנו חזקה, אדם לא מעיז פנה בנף, בן חובו. אדם לא רוצה לכפור בכל החוב. אדם לבא כסף ממישהו, לא רוצה... הוא לא מעיז כל כך בפני בעל החוב לכפור בכל החוב, סתם אדם הוא לא עז כדי כך, ולכן באמת אי בכולי בעי נכפרי, אדם הזה באמת רצה לכפור בכל התביעה, להגיד בעצם הוא לא חייב כלום, היידו לא כפר, זה שלא כפר בהכל פשוט לא אדם מספניו, לכן בעצם הוא לא נחשב כמשיב אבידה, כי באמת לא יכול, הוא לא היה יכול לכפור בכל הטענה. אם כך, אם באמת אדם הזה בעצם רצה לכפור בהכל רק לא מעיז פניו, אז לכאורה בעצם הוא חשוד גם על שבועת שקר, אז איך מתים עליו שבועה? אז הוא אומר, היי בכולי ביי, לא עוד עליי, באמת אדם זה רצה להודות לתובע בכל תביעתו. כלומר, אדם הזה לא עומד חשור לגזלת שער ממון. הוא רוצה להודות בהכל. היי זה לא עוד איי, כלומר, באמת הוא לא מעיז פניו, רצה להודות בהכל, כי הוא לא מעיז פניו. למה הוא לא הודע בכל התביעה? היי זה לא עוד איי. תשתמע, הוא משתמע מי, הוא משתמט ממנו. הוא בא לדחות אותו. הוא אומר, אני צריך עוד להסיק, אז סבר, עד אהבו לי זוזה, יפרן עליי. אני אדחה את התובע מעליי, שיהיה לי כסף, אני אפרע לו. המודה בקצת הטענה בעצם לא חשוב לגזול את שער ממון, אנחנו מניחים שאין כוונתו בכפירה אלא לדחות את מועד הפיראון שישיג כסף. ואמר רחמן הרע משבועה לה, לכן אומרת התורה, תתיר לב שבועה כערך דלו לביקולי, כדי שבעצם יודל התובע בכל החוף. מכיוון שאין אדם הזה חשוד כגזלן הממון, הוא לא חשוד על שבועת שקר. אבל העדת עדים, תלך אליהם אמר, אולי תגיד העדת עדים, כלומר כל זה לגבי, כמו שאמרנו, מודה בקצת הטענה, אבל לגבי עדים שבאו ועידו על מקצת הטענה, אין לומר כך, אי אפשר לומר שכל כוונת הנתבע לא יודעת, אלא להשתמט מנפוע לעת התו, אינו חשור לגזיית שער הממון, הרי הוא כפר בכל החוב. והיו עדים ואמרו שהוא חייב חלק. אם לא, אולי נאמר בזה לא נתיר לב שבועה, כמה שמלן, קל וחומר. פה יש פה קל וחומר. עכשיו, מהי קל וחומר יש כאן? ומה פיו שאין מחייבו ממון, מחייבו שבועה, עדים שמחייב אותו ממון, עדים שמחייבים אותו שבועה? פיו שלא מחייב אותו ממון, אין הודעת אדם מועילה לחייב אותו ממון, או בנראה את זה. בכל זאת מחייב אותו שבועה, הודעה מועילה לחייב אותו שבועה. אז עדים שמחייבים אותו המון, כלומר מחייבים אותו מועילה עדותם לחייב אדם לשלם מה שהעידו, אז אין עוד דין שיחייבו אותו שבועה, זה הקו לחומר. אומרת, פיו אין מחייבו ממון, הודעת פיו לא מחייב אותו ממון, הודעת בעל דין כמעידים דם, מה זאת אומרת? הודעת דם בעיני ממון, זה כמו מעידים, ברור שזה מועיל לחייב אותו ממון, אלא מה הכוונה ממון? ממון המשתלם בכנס, אין אדם חייב כנס על פי עצמו, כמו שלמדנו במסכת בבא קמא. ומה פיו שאין מחייבו כנס, מחייבו שבועה, עדים שמחייבים אותו כנס, אם יש עדים על הכנס, כמובן זה הוא מתחייב לשלם את הכנס, אין עוד דין שמחיימו אותו שבועה, אומר את הקדן ישפיר לך לקל וחומר, מה לפיו שכן מחייבו קורבן? אדם שבודה שהוא שגג ועשה איסור שחיימים לו קורבן חטאת, מחויב לביא קורבן חטאת, אפילו עדים מכחישים אותו ואומרים שלא עשה איסור. עכשיו, אז אפשר להגיד שבגלל זה הדין הוא שיש לפיו כוח גם לחייב אותו שבועה, כמו שלחייב אותו קורבן. תאמר בעדים שאין מחייבים אותו קורבן, עדים לא יכולים לחייב אותו קורבן. אם עדים, האדם ששגג ועשה איסור שחייבים לו חטאת, והוא מכחיש אותם, הוא לא מוכרח להביא קורבן. יש פה, לגבי חיוב קורבן וחיוב חטאת, יש פה דינים מיוחדים. כתוב בתורה, והתוודה אשר חטא לה, אשר חטא עליה, והביא את השמו לחטאת. את השמו להשם לחטאת, כלומר משהו על פי הודעת פיו, מחויב אדם להביא קורבן חטאת. וזה נכון, אפילו מעידים סותרים את הודעתו, מעידים שלא חטא. אז לדוגמה, לגבי עדים, אם העידו אליו שני עדים שאכל חלב בשוגג, והוא מכחיש מה שלא אכל, לא מביא חטאת. זה כמובן יוצא מהכלל, כלומר בדרך כלל סומכים על שני עדים לחייב אדם נגד ההכחשה שלו, אבל דין קורבן זה שונה, כי כתוב, או הודע עליו חטאתו, משמע מעצמו הודע לו שחטא, לא שיודיעו אחרים על כך. אז הנה, בכל זאת מצאנו בהודעת פיו צד חמור יותר בעדת עדים, אז אפשר ללמוד קל וחומר. אומרת, מה לא קשיא, רבי חייא, כרבי מאיר סביר לי, שאומר עדים אכן מחייבים אותו קורבן, מקל וחומר. נתנה, נאמר משנה בכריתות, אמרו לו שניים אכלת חלב, והוא אומר, לא אכלתי, רבי מאיר מחייב אותו קורבן חטאת. חכמים פותרים, אמר רבי מאיר, קל וחומר, אם הביאו שניים עדי מיתה חמורה, אם יש בשניים, יש בכוח שני עדים להביא אותו לחייב מיתת בית דין, שזה דבר חמור, לא הביאו אותו לקורבן הקל, ברור שכן. אמרו לו חכמים, ומה אם ירצה לומר, מזיל הייתי, לא, לגבי קורבן, זה לא אותו דבר, יכול אדם להגיד, מזיל הייתי באכילת החלב. במקום להכחיש את העדים ולומר שלא אכל חלב כלל, יכול היה לומר שהוא אכל במזיל, ואז לא היה חייב קורבן. אין חיוב קורבן, אלא באופן ששגג אדם באיסור, שאכל אכילת כלב, כי הוא חשב שזה שומן, או שלא חשב שזה אסור. אז באופן זה יכול להיפטר מקורבן חטאת. לכן אומרים חכמים, כיוון שאדם זה יכול לפתור עצמו מקורבן, כדי שאומר שמזיק שהיה כשאכל חלב, צריך להאמין לו ולפתור אותו, גם שאומר שלא אכל, לא אכל אותו כלל. בכל אופן רבי חייא סובר כמימי, ולכן דחים את הפירחה. הוא אומר, יש עוד פירחה, אלא מה לפיו שכן מחייבו אשם, בהודעת פיו מחייב אדם קורבן אשם. הוא אומר, אשם היינו קורבן, אשם זה חלק מקורבן, אלא מה לפיו שכן מחייבו חומש, אם כפר אדם בתביעת ממון ונשבע על כפירתו ושוב הודה בשקר, הוא חייב לשלם חומש, ואילו עדים אין מכוחם לחייב אותם חומש. כלומר, אם לא הודה בשקר, אלא עידו עדים ששקר ששיקר בשבועה, אז פטור מחומש. הוא אומר, לא קשה, רבי חייא כמימי, סובר כמימי. יען כוחם שדים לחייב אדם קורבן חטאת, כי היכד מחייב קורבן מקל וחומר, כמו שרב מאיר מחייב אותו קורבן, אז גם מחייב לחומש מקל וחומר. טוב, אז עדיין יש פה עוד פרחה, אלא מעל הפיו שכן לא בהכחשה ובהזמה, אין כוחו ניסה על ידי הכחשת עדים או על ידי הזמה, אם הודע אדם שהתחייב המון לחברו, מחייבים אותו לשם, אפילו יש עדים שמכחישים את דבריו ומזימים אותו, אז לכן תאמר בעדים שישנם בהכחשה ובהזמה, כמובן אם עדים עדים, אז הם עלולים, יש פה שניים שמכחישים אותו או מזימים אותו, אז זה לא ככה. אז אתה רואה שיש בו הודעת פי, צד חמות, הם הדעת עדים, אפשר לדרוש קל וחומר. אלא הגמרא מקבל את הקושיה, אכן יש פירחה, אלא אתם מעד אחד. באמת הקל וחומר נמד מעד אחד. ומה עד אחד שאין מחייבו ממון? אין בכוח עד אחד לבדו לחייב אדם ממון, כי לא מציעים ממון על פי עדות של עד אחד. בכל זאת מחייב אותו שבועה, שחייב נתבע להישבע להכחיש את העד, אם יש עד אחד אז הנתבע כן חייב להישבע. אז אתה רואה שעד אחד מחייב אותו שבועה. עדים שמחייבים אותו ממון, עדים שמחייבים אותו שבועה? אבל הוא אומר, גם את זה אפשר לפרוך. מה לעד אחד? שכן על מה שהוא מעיד הוא נשבע. הרי עד אחד, על מה שהוא מעיד, העד הוא, הנתבע נשבע להכחיש אותו. העד מחייב שבועה עוד ממון שהוא מעיד עליו. אבל אם תאמר בעדים שעל מה שהוא כפה הוא נשבע, בעדים שמעידים על מצד הטענה זה משהו אחר לגמרי. זה שבועה אחרת, על מה שהוא כפה הוא נשבע. אנחנו באים לחייב את האדם שבועה על הממון שהוא ממשיך לכפור בו. לא על ממון שהעדים מעידים עליו. אז הוא גם מקבל את הקושיה ואומר, תגמר, ללמוד במקום אחר. אלא מה רפא פעתי מגלגול שבועה דעד אחד. כלומר, מגלגול שבועה שעד אחד, והגמרא פה מרחיבה על זה. הגענו לדף ד' עמוד א', נראה את ההמשך בעזרת השם פעם הבאה. חזק וברוך.